חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הטוב. קראתי היום כי אלוף פיקוד מרכז חתם על צו המכיל את החקיקה הנוגעת להתחדשות עירונית גם ביהודה ובשומרון. זה חשוב כי גם אצלנו יש כבר יישובים מזדקנים, 50 שנה עושות את שלהן, וערים כמו מעלה אדומים ואריאל ואימנואל וביתר עילית ומודיעין עילית עם מאות אלפי תושבים ראויים לפתרון מצוקות דיור ולהקלות בנושא רגולציה והיטלי השבחה, כמו ערי פיתוח אחרות. ותודה למשרדי הבינוי והשיכון והאוצר והביטחון וגם המנהל האזרחי. אבל מעבר להקלות התמונות בחקיקה הזאת, זה כמובן נדבך נוסף בהחלת כל חוקיה של מדינת ישראל ביהודה ובשומרון. אם ממשלות ישראל לדורותיהן מאז מלחמת ששת הימים נמנעו מהחלת ריבונות מלאה בכל השטחים ששוחררו מהכיבוש הערבי ב-67 והסתפקו בירושלים וברמת הגולן, החלת חוקים באורח הדרגתי, כך ששלום עכשיו האירופים לא ישימו לב, זה מהלך נכון, מבורך, מסייע לקבע עובדות בלתי הפיכות בשטח, ואני בטוח שכל היהודים שמחים היום והאויבים שלנו עצובים.
חמש בערב, השוטר הרע.
ערב טוב, אני יריב אופנהיימר ואני היום השוטר הרע. מה המשותף לגל היר של עזר צ'ייני ויפתח רונטל? שלושתם אנשי צבא לשעבר, שלושתם מזוהים עם הימין ועם נתניהו. שלושתם מונו לתפקיד פרויקטור ללא מכרז, בהחלטה אישית של נתניהו. כלומר, בני הזוג נתניהו. את הירש מינו למתאם השבועים ונעדרים, את רונטל לפרויקטור הדרום ואת צ'ייני לפרויקטור הצפון. תפקידים נחשקים, בעלי פרופיל ציבורי גבוה, שכר נאה ובעיקר יוקרה. דרך מצוינת של ראש הממשלה לצ'פר את תומכיו. רק דבר אחד לא נלקח בחשבון. טובת המדינה, טובת האזרח והסיכוי של השלושה להצליח. ייתכן ומדובר באנשים מבריקים, אבל התאמתם לתפקיד מהרגע הראשון הוטלה בספק. התוצאות האגומות של הבחירות הפוליטיות לא איחרו להגיע. יפתח רונטל התלבט ולבסוף ויתר על התפקיד. את המסע ומתן על החזרת החטופים מנהל ראש המוסד דדי ברנע, ראש השבק וראש המנהלת הצהלית האלוף ניצן אלון. הירש בעיקר עושה תקשורת. והיום, 5 חודשים לאחר שמונה, אליעזר צ'ייני מודיע על התפטרותו מתפקיד פרויקטור הצפון. ככה זה כשמתייחסים לשירות הציבורי כמאגר ג'ובים למקורבים. ככה זה כשמזלזלים באנשי המקצוע וממנים על פי נאמנות וקרבה אישית. ככה זה כשממציאים תפקידים, לא מסתמכים על אנשי המקצוע שכבר מכירים את החומר. ככה זה כשאין ועדת איתור, אין מכרז, אין דרישות סף. מסתבר שהמילים האלו שהפכו לשם גנאי בפי דוברי הממשלה, הם הבסיס להצלחה מקצועית. תושבי הצפון והדרום זקוקים לשיקום, שיעשה על ידי אנשי מקצוע שיבחרו בקפידה, יקבלו סמכויות ויפעלו לטובתם בלבד. השירות הציבורי המושמץ משופע באנשים טובים המכירים את החומר ורואים בשירות הציבורי שליחות. לא צריך פרויקטורים וכוכבים לרגע. צריך אנשי עשייה אפורים, יעילים ובעיקר נטולי מחויבות פוליטית.
עכשיו ב-103 FM, 5 בערב, עם אריה אלדד ויריב אופנהיימר.
אריה, בוא נסכים על דבר אחד.
כן.
שיש חוק שכן הייתי מאוד שמח, שאני לא יודע אם באופן רשמי הוא צריך להיות בשטחים, אבל שיישמו אותו. וזה החוק נגד למשל אלימות, חוק נגד טרור, חוק נגד אלימות נגד פלסטינים, חוק נגד אלימות נגד חיילים. בואו קודם כל נתחיל בליישם את החוק הזה, אחר כך להביא חוקים על התחדשות עירונית.
החוק חל ומיושם ככל שאני יודע. נדמה לי שכמות המעצרים והמעצרים המנהליים והגבלות היא אולי ירדה לאחרונה, אבל היא לאין שיעור גדולה בשנתיים האחרונות מכל מה שהיה בעבר. אבל תשמע, אתה מנית שלושה בעלי תפקידים, אני לא רוצה להיכנס בכלל לאישים שמינו אותם ולהצלחות שלהם. הזכרת את ניצן אלון, שהוא ראש המנהלת הצבאית.
נכון.
הייתה ועדת איתור? היה מכרז? תגיד לי, איפה אתה חי? ממתי יש מכרזים לפרויקטורים? הצבא בינה מישהו, הוא כבר לא בשירות. מה, למה זה בסדר? וכשממנים איזה אלוף בדימוס להיות פרויקטור בצפון, מטעם הממשלה זה לא בסדר?
תראה, קודם כל מבחן התוצאה. אתה רואה שבמבחן התוצאה...
כן, השבועים חזרו.
לא, אתה...
מה המבחן התוצאה?
בוא אני אגיד לך, ניצן אלון, אנשים שיודעים על מה שהוא עושה שם במנהלת, זה לא רק החזרת החטופים, זה גם שמירה שצהל לא יפגע בהם, או ינסה לא לפגוע בהם, ועוד הרבה דברים שהוא לא יכול לדבר, ואני מבין שהם...
בלעדיו צהל לא היה עושה את זה?
אבל יש הבדל בין המערכת הצהלית, יש הבדל בין המערכת הצהלית לבין המערכת הציבורית. השירות הציבורי זה לא ביטחון ישראל, זה כסף, זה סמכויות, זה היכולת לקדם עניינים. ואני עושה הבדל, אתה לא עושה ועדות איתור בתוך הצבא, גם שם יש הליכים מסודרים. אבל כשאתה מסתכל על השירות הציבורי, אתה יודע, הלוואי והם היו מצליחים, הפרויקטורים האלה. אבל אתה, המינויים הם בכל תרועה רמה, וההתפטרויות בכל...
הבעיה לדעתי עם צ'ייני לא הייתה במינוי ובאיש, אלא שמינו גם שני שרים אחראים על הדבר הזה.
זה חלק מהעניין, אמרתי, יכול להיות שצ'ייני הוא בן אדם נהדר. השאלה אחת אם הוא מתאים לתפקיד, והשאלה השנייה אם בכלל יש כזה תפקיד. הרי לא מינו אותו רק בגלל הכישורים שלו, מינו אותו כי הוא גם דמות ציבורית, פוליטית, שתומכת בצד אחד של המפה.
אני לא חושב שמינו אותו כי הוא אישיות פוליטית. הוא לא אישיות פוליטית. יכול להיות שהקו האסטרטגי שלו הוא ימני, אבל הוא לא אישיות פוליטית. על כל פנים, בכל פעם שצריך לתכלל כמה משרדי ממשלה, אז עושים את זה, עשו את זה עם המפונים והמגורשים מגוש קטיף, וזה עבד, פחות או יותר, לקח שנים. והאורחות והמפיקות שלנו היום אפרת קורמן ושני רומנו, ואחרי לשידור סתיו קורנס. שוב, שלום יריב.
אהלן אריה. היה דז'וו קצת מהמלחמה, אתה יודע, משיא המלחמה, הזקה הזאת היום בצהריים.
כן, אני אפילו שמעתי התפוצצויות רחוקות, שמעתי שהיו עירותים מעל השומרון, אז הבנתי שזה מה ששמעתי בכפר אדומים. בוא נדבר עם מי שמופקד על העניין. שלום וערב טוב לאבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב.
ערב טוב לכם, ערב טוב.
תגיד לי, מה זה הדבר הזה? החוטים מתעקשים לחטוף? מתחננים לחטוף? מה זה הסיפור הזה?
זה נראה ככה, אתה יודע, אריה, זה ממש נראה ככה, אבל לא. תראה, הציר האיראני, הציר הרשע, השר האיראני נשבר, אפשר לומר ככה, גם עם הקטע של חיזבאללה וגם סוריה ו... עיראק ככה שלא בדיוק שרה למהותו של איראן, אותם מיליציות, ואנחנו רואים שאיראנים מקדמים עכשיו ודוחפים את החוטים להוביל ככה את מה שנקשר ולאתגר את ישראל. אנחנו ראינו הבוקר את הכתב"ם שטס לכיוון ישראל ממערב למזרח, כלומר התחיל ממזרח מערב, אחרי זה חזר למזרח דרך הים הצפון ויורט על ידי ספינה של חיל הים. ובצהריים אנחנו ראינו את הטיל ששוגר, את אותו טיל בליסטי ששוגר ויורט מעל שמי ירדן על ידי מערכת החץ, ובעצם הזקות האלה היו כצד לביטחון, אבל לא הייתה סכנה שהטיל הזה יפגע בשטח ישראל, כי הוא יורט ממש במרחק די משמעותי.
תגיד אבי, זה בכל זאת טיל אחד והזקות הן בשטח כל כך נרחב, לא לוקחים פה אולי מרחב ביטחון קצת יותר גדול? בכל זאת, גם אם אין עירות, פחות או יותר יש איזו הערכה איפה הטיל ייפול, והכניסו פה היום חצי מדינה למקלטים באמצע יום עבודה.
לא נורא, בואו נתחיל עם העובדה הזאת שאם אנשים
נכנסו ל-5% 100%, השאלה למה זה לא ממוקד יותר?
כי אנחנו, תראה, בסוף זה מערכות שאין 100% פגיעה ואין 100% שבתוך ה-98% של היכולת יירוט שלהם, גם אז יש מגבלות. אנחנו ראינו טילים שהם פגעו, הרשק פגע בגוף הטיל ופרק אותו לשניים, ואנחנו ראינו את הראש קרב נוחת כמו בבני ברק, רמת גן, וגורם להרס רב, ולכן תמיד לוקחים מקדמי ביטחון, וחיל האוויר החליט שהוא מרחיב את השוליים, ושלא יבצר מצב שיהיה בו סיטואציה ששבר של מיירט יפגע, ויקטול בן אדם בגלל שהוא לא בתחת מיגון. אז זה בסדר שמרחיבים את העירייה הזאת, ולוקחים בפוליגון גדול יותר, וחשוב, תשמע.
וממה שאתה שומע מבחינת תגובה ישראלית, צפויה כזאת תגובה, או ש...
ברור, אנחנו, אני יכול להגיד לך שכבר לפני האירוע הזה, כבר מדברים צהל דוחף לתגובה בתימן, זה לא רק תגובה, זה לנסות וליצור, תראה, זה לא רק, אתה יודע, אנחנו מדברים כל הזמן כשזה מגיע לכותרות, כשכתבם חודר לתוך בניין ביבנה ומתפוצץ, או כמו את האירוע הזה שאנשים רצו למקלטים, אבל כמעט כל ערב, כל יום, כל יממה יש ניסיונות של התימנים, של החות'ים לפגוע בישראל, ואגב, הניסיונות בגלל זה לא רק במבנים או באזורים מאוחסים, הכוונות שלהם זה קודם כל לפגוע בנמלי הים, את נמל אשדוד ונמל חיפה.
לא, הם היו מבסוטים שסגרנו את נתב"ג לכמה דקות, אבל גמרנו עם התימנים.
אבל באמת מנסים לפגוע באתרים אסטרטגיים מאוד משמעותיים לישראל. הכוונות שלהם זה לפגוע בתחנות הכוח, לפגוע באסדות הקידוח. זה קורה כמעט כל יום, על בסיס כל יום, וצה"ל מיירט את זה.
אנחנו נדע להכות בהם, זה כבר למדנו, אבל תגיד לי מה קורה בסוריה. אנחנו מתקרבים דמשק?
לא, אני אסביר...
החומוס בהישג יד?
אני אסביר מיד את הכל ברשותכם. סוריה, מה שקורה כרגע זה שהרוסים מתקפלים מסוריה. אנחנו רואים בנמל טרטוס את הכיפולים של הרוסים שמסתלקים מסוריה. אנחנו רואים את המטוסים שנוחתים ואוספים שם את האנשים שלהם, גם את הסגל הדיפלומטי, גם את המשפחות, גם את הקצינים, את היועצים, גם חלק מכלי הנשק, וממריאים לכיוון מוסקבה. במקביל אנחנו רואים, צה"ל מבין שבאזור נמל טרטוס הסורים החסינו הרבה מאוד אמל"ח, שזה כולל בין היתר טילים נגד מטוסים. אגב, שם צה"ל לא פעל, לא באזור נמל טרטוס בשבוע האחרון, ולא באזור צפון סוריה, שבאזורים שהיו קרובים למובלט הזאת הטורקית, הקורדית, שככה מסתכלים על זה במפה. ואתמול בלילה וגם היום בבוקר צה"ל תקף הרבה מאוד פעמים, לפי הרוסים 52, 51 פעמים, 51 מטרות.
ופוצצנו והיה רעידת אדמה, אבל תגיד לי, אנחנו 20 קילומטר מדמשק? ככה דיווחת במעריב.
נכון, לפי הדיווחים שגם המיליציות הסוריות מדווחים, ובצה"ל מאשרים שהייתה התקדמות מהחרמון הסורי לכיוונים נוספים כדי לתפוס שם מעמדות הגנה ופעולות פשיטה. ואם אנחנו מסתכלים ככה למפה, ולפי הדיווחים הסורים, זה סדר גודל של כ-20 קילומטר מדמשק. הרי אתה יודע שהחרמון הסורי מרוחק מדמשק, מרוחק של כ-30 קילומטר, 31 קילומטר, ולא איך מודדים את זה, אז אם צריך להתכנס שם עוד כמה קילומטרים, אז אתה מבין לבד שאנחנו כנראה סביב ה-20 קילומטר מדמשק.
אבי, תשובה של חצי דקה, כי אין לנו זמן, יש כבר רמז מי צייר את סימני החזרת החטופים בשמיים?
כן, ברור, אנחנו... זה דבר
או יותר נכון, האם מדובר בפעילות שגרתית של חיל האוויר, או במיצג מחאה של טייסים?
זה בגלל החוטים.
הבנתי.
בגלל החוטים, המטוסים של חיל האוויר בבוקר הם מסיירים, וכל היום מסיירים במעגלים, במספר אזורים כדי לתפוס את הקדבאמים, והיום בגלל מזג האוויר וחוסר העננות שהיה, אז ראינו את הציור הזה, את הסיבובים האלה של המטוסים, זה נראה כמו הסימון של שחרור החטופים. אגב, זה היה בכל רחבי הארץ, לא רק במקום אחד, וזה לא היה יוזמה של כל הטייסים, אלא פשוט זה מה שנוצר כשהם עשו את הסיבובים במעגלים שהם חגים באזור הזמן. זה מה שקרה, זה הסיבה.
אבי אשכנזי, תודה רבה לך.
תודה.
תודה לכם, יום נעים.
ואנחנו אומרים שלום וערב טוב לחבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד. שלום לך.
שלום אריה, שלום יריה.
אהלן.
מה קורה בזירה הפוליטית? יש איזה... הצעות של לוין לדרעי למנות אותו לשר ולהתייצב מול בגץ? ככה זה נשמע?
לא, אני לא האדם הטוב לשאלות הללו, לא מכיר כל כך את הפרטים האלו. מכיר מה קורה בישראל, אתה יודע, 20-30 שנה אנחנו צריכים להשתחרר מהמשטור של גורמים שלא נבחרו ופשוט...
וזה הזמן?
משתרים את כולנו לדעת.
זה הזמן לחפש את הקטטה הזאת?
לא, הפוך מכך, אני חושב שהקואליציה הזאת הייתה זו שבשביעי לאוקטובר, או יותר נכון בשמיני לאוקטובר, אמרה בואו נניח בצד את כל הדברים הללו ונשקיע את האנרגיה בדבר היחיד שמדינה במצב שלנו צריכה להשקיע, וזה בהכרעה ובניצחון. אבל לצערי הרב אף אחד לא עושה פוס. אתה, כמו שאתה יודע, בזמן המלחמה היו אלה 12 שופטי בגט, לא פחות. שהחליטו שהם האבות המייסדים, והם יכולים לשנות חוקי יסוד, 8 מתוכם שינו חוק יסוד במהלך המלחמה, ועוד שורה ארוכה של דוגמאות, אני לא רוצה להעלות אתכם, אבל אני אפילו מחווייתי כחבר כנסת, כמה פעמים, במקרה הזה היועצת המשפטית, פשוט בעמדות שאף אחד לא הסמיך אותה לכך, אף אחד לא...
חבר הכנסת הלוי, יש החלטה של בית המשפט העליון, אפשר לאהוב אותה, אפשר לא לאהוב אותה, קצת כבר מיותר להתווכח עליה, כי היא החלטה חלוטה שאומרת שצריך למנות בזמן הקרוב, יש כבר דדליין, נשיא לבית המשפט העליון, הוועדה למינוי שופטים צריכה למנות את הנשיא. האם לדעתך, שר המשפטים יריב לוין, צריך לקיים את פסיקת בית המשפט, לכנס את הוועדה, להצביע ולמנות נשיא, או לא?
לדעתי לא מיותר להתווכח עליה. כלומר, אם 10 אנשים...
השאלה אם צריך לציית לה.
אז אני אומר, לפני שאלת הציות, היא שאלת הסמכות של בית המשפט ושל ההחלטה הזאת. הרי באים 10 אנשים, ולא בפעם הראשונה, ומחליטים בשביל 10 מיליון אזרחים, חושבים בשבילם, וכמו שאמרתי, אולי הדוגמה הכי קיצונית, שלא הייתה עד אותו פסק דין לגבי חוק יסוד השפיטה ועילת הסבירות, פשוט החליטו שהם כותבים את החוקה של מדינת ישראל, הם לא נבחרו לכך, ואני אומר את זה גם לגבי החוק הזה, יריב. אין להם סמכות לבטל את שיקול הדעת שהחוק מקנה לשר המשפטים.
כלומר לדעתך, השר לוין, לא, אבל זאת השאלה, אם אתה עכשיו מייעץ לשר לוין, הוא צריך בסוף להחליט, יש החלטה של בית המשפט העליון, האם הוא פועל על פי ההחלטה, או שהוא פועל על פי ההצעה שלך, שלפי איך שאני מבין בין השורות, אתה אומר... לא לכנס את הוועדה, אז אני שואל אותך, האם לדעתך הוא צריך לציית לפסיקת בגץ או לא?
אתה שואל אותי את השאלה הזאת, כשהילדים שלנו, של כולנו, בג'בליה, וכשאנחנו בחזיתות מורכבות...
אתה יודע, זה שאתה לא עונה לי לציית לפסיקת בגץ, זאת גם כותרת.
כן, אני לא עונה לך, לא, קודם כל אני חושב ש... ולא בפעם הראשונה, בית המשפט לוקח סמכות, לא.
אפשר על הכל להתווכח, אבל בסוף זה מה שנעשה.
אין תוקף, תשמע, במשטר דמוקרטי, במשטר חופשי, במדינה חופשית, אין תוקף להחלטות של דיקטטורים. אין תוקף. כשאני שמעתי אתמול את פרופסור קרמניצר אומר שצריך להפעיל אלימות כנגד הדיקטטורה, הדיקטטורה היחידה בארץ הזאת, בשנים האחרונות, זו הדיקטטורה הזו. כלומר, אנשים שמתנהגים, אתה יודע, כמו הפסולוטיזם, במקרה הזה אפילו הלא נאור, כן, שפשוט משתלטים.
אז מבחינתך אין תוקף להחלטה הזאת,
חבר הכנסת.
א', בוודאי שאין תוקף, אבל אתה שואל אותי שאלה מעשית. אנחנו לא בפעם הראשונה בהתנגשות חזיתית, או מה שנקרא התנגשות חוקתית. אנחנו ממש ביקשנו מבית המשפט העליון, פעם אחר פעם, אל תביל אותנו לשם. אל תגיע למצב, אתה יודע, למשחק סכום אפס.
השאלה אם מחפשים עכשיו איזה מבוגר אחרי שיפשר בין הצדדים, אומרים זהו נגמר, ייקוב הדין את ההר, אנחנו הולכים למשבר חוקתי, יהיה מה שיהיה.
ארי, אני חייב לומר לך שהשר לוין התנהג פה, היחיד, לצערי הרב, התנהג כמבוגר אחרי, הציג פשרות מרחיקות, אני שואל אותך, אני שואל את יריב, למה לא לקבל את הפשרה של שופט אחד, הרי בכל המדינות הדמוקרטיות, למעט 2 מסיבות מסוימות, הציבור בוחר את שופטי העליון, או בוחר קלפי, כמו בהרבה מדינות בארצות הברית, או בוחר דרך נציגיו. מה הייתה הבעיה לשופט יצחק עמית לקבל את הפשרה, שיהיה שנה אחת השופט אלרון, שנתיים מועמד השופטים וכן הלאה? מה הייתה הבעיה? מה הייתה הבעיה לקבל את הפשרה המרחיקת לכת של השר לוין ביחס לדמוקרטיות קלאסיות, שהשופטים ימונו בהסכמה, כלומר שנציג אחד יהיה נציג הציבור, אחד נציג השופטים, והשלישי יבחר בהסכמה ההצעה שלו לגבי מינוי שופטים ספציפיים. מה ריבונו של עולם הייתה הבעיה כשהילדים שלנו בג'בליה, וצריך לרכז את האנרגיה, כמו שאתם אומרים, במקום אחר, לקבל את הפשרה הסבירה הזאת.
חבר הכנסת, מכיוון ששר המשפטים רוצה למנות את ראש התחום המשפטי בקהלת, אדם שלא היה שופט ולו יום אחד, למנות אותו לשופט בית משפט עליון, כשהאיש, על פי משנתו, הוא זה שהגה את ההפיכה המשטרית, אותו אתה רוצה להכניס לבית המשפט העליון, זאת איננה פשרה, זאת סחיטה באיומים של שר המשפטים, שמנסה לסחוט באיומים.
אז השמאל יקבע גם לימין את מי הוא ימנה.
ממש לא, יש ועדה למינוי שופטים, והיא זאת שמחליטה, אתם יודעים. וכל הרעיון של בית המשפט העליון, שהוא לעומתי לרוב, שהוא מגן על זכויות המיעוט, הרי הוא לא אמור להיות נבחר על ידי הרוב, אחרת חבל על הג'ובים, תבטל אותו לגמרי.
אבל הוא לא מוסמך לנהל את המדינה.
הוא לא מוסמך לשאול חוקי יסוד. כשאתם מנהלים...
חוקי יסוד עברו את הגבול, ברגע שפסלו חוקי יסוד, הם שמטו את הקרקע המשפטית מתחת רגליהם.
כמובן שלא, כי חוקי יסוד יכול להכניס לסל הזה כל דבר שאתה רוצה, למשל, בין היתר, להחליט לשופטים על פי
אתה יודע היטב שאין לבית המשפט העליון סמכות לבטל חוקי יסוד, כי הוא נשען על חוקי יסוד.
אבל ארי, אני חייב להגיד לך, זה כבר דיון של פעם. הדיון הנוכחי עכשיו, זאת ההחלטה שקיימת של בית המשפט העליון, ואומר לנו חבר הכנסת הלוי, בוא נאמר מה הוא לא אומר. הוא לא אומר שצריך לציית. הוא אומר שהוא לא אומר. וזה בעיניי מסר מאוד מאוד מטריד.
לכן השאלה, חבר הכנסת הלוי, האם כשעמית לא מקבל את הצעת הפשרה הזאת, מה הצעת הבא?
הייתה באיומים הזאת, כן.
אני לא שמעתי את יריב אופנהיימר מתגולל כשמינו עורכי דין, איך אמרת? שלא היה לניסיון של יום אחד בשיפוט, והיו לא אחד כאלו ולא שניים כאלו.
הם מונו בהסכמה.
לבית המשפט העליון, רגע.
מונו בהסכמה, כי
מונו לבית המשפט העליון. דיל. וזה לא הפריע לך, לכן אל תתגולל אם אתה מדבר על דוקטור בקשי, שהוא גם דוקטור, וגם הם לא היו אפילו לא דוקטורים, כלומר אפילו לא היה להם את מנת את ההשכלה שהוא, שיש לו, ושלא לומר, העובדה שאתה מזכיר את פורום קהלת, בעיניי, בכל אופן, זה לא סיבה לגנאי, אתה יודע, בארצות הברית, אם היית מזכיר ביוגרפיה מקצועית של אדם, ובשביל זה אתה רוצה לפסול אותו אפריורית, כאילו מה? יש לו עמדות, נכון? וכי אין עמדות לשופט יצחק עמית, כי אין עמדות לשופט...
תשמע, לא לרבנות, לרבנות הראשית אתה לא תמנה חילוני שמאמין שצריך להחזיר בשאלה, נכון? לא תמנה אותו לרב ראשי. אתה לא תמנה שופט לעליון, לפחות ההיגיון אומר, אדם שלא מאמין בעצם שלגוף הזה בכלל יש סמכות וצורך להתערב. האדם לא, שחושב לא שהגוף הזה לא צריך להתקיים, או אם הוא צריך להתקיים, הוא צריך להתקיים כאיזה, כאיזה גוף שכותב
לא,
מאמרים.
הוא לא טוען שהוא לא צריך להתקיים.
לא, אבל דה פקטו.
שהוא לא יכול לבטל חוקי יסוד.
הוא לא יכול לבטל, הוא לא יכול להתערב, הוא לא צריך להתערב, הוא צריך לתת לרוב...
נכון, זכות העמידה, והיו גם שופטים עליונים אחרים שאמרו את זה, גם מלב הממסד, והזהירו מפני ההשתלטות של בית המשפט העליון על הרשות המחוקקת והמבצעת. הזהירו את זה לפני 40 שנה.
אני מניח שהיית פוסל היום גם את לנדוי וגם את שמגר שחלק נניח למבחני המידתיות, יש ויכוח.
אבל מה שאתם אומרים זה בדיוק ההוכחה שאפשר למצוא מועמדים גם שמרנים בהסכמה, אבל יריב לוין לא רוצה פה הסכמה, הוא עושה סחיטה באיומים ואומר תראו, תיקחו את האנשים האלה שהם סוסים טרויאנים בתוך בית המשפט העליון, הם יהרסו את בית המשפט העליון מבפנים, ואם אתם לא לוקחים את זה אתם נגד הפשרה. זאת איננה פשרה, זאת סחיטה.
פשרה, אנחנו מבזבזים את הזמן וגם הוא כבר נגמר לנו, אבל הפשרה שבית המשפט העליון מוכן לדבר עליה, זה רק אחרי מינוי עמית. כלומר, קודם כל, תן לי לקבוע את ההרכבים לשנים הבאות, ואני אקבע מי, וככה אני אקבע את ההחלטות, ואחר כך נראה אם יהיה לנו פשרה על הרכב, על דיל. ואז הוא לא ממנה להרכב את מי שהוא לא רוצה, ונגמר עניין. ככה זה עבד עד היום.
אריה, יש, זה יעבוד גם שסולברג יהיה בסניורטי והוא יהיה נשיא בית המשפט העליון. אני לא, אתה טוען שהשופט עמית איננו הגון, אני לא מקבל את זה. אני חושב שזה דבר חמור מאוד שהממשלה וחברי כנסת מתערבים בקידום שופטים ומנסים לומר, אנחנו נחליט מי יהיה עכשיו נשיא בית המשפט העליון ולא הולכים על פי שיטת הסניורטי, כי מחר שופט יקבל החלטה על פי השיקול האישי שלו. רגע, יקדמו אותי, לא יקבלו אותי. אני לא מעוניין, לא, ממש לא.
הם תמיד עושים את זה על פי שיקול שלהם.
על פי הערכים שלהם, על פי הידע שלהם, על פי הניסיון שלהם, על פי החוק, על פי החוק הבינלאומי.
על פי האג'נדה הפוליטית שלהם.
אני לא יודע, אני מכיר פה שופטי בג"ץ שנתנו לראש ממשלה לכהן תחת כתב אישום, אנחנו רואים את התוצאות האגומות של ההחלטה הזאת. אבל חבר הכנסת הלוי, עוד מילה אחרונה, לדעתך היועצת המשפטית לממשלה בדרך החוצה?
דעתי היועצת המשפטית לממשלה צריכה לתת דין וחשבון לציבור. למה היא לא ממלאת את תפקידה? כי היא יועצת הממשלה. היא צריכה להיות ליועץ, לא לרועץ.
אבל להערכתך הפוליטית, זה הולך לשם?
אני שומע את השרים. לא, אתה יודע, לא מכיר את הפרטים הקטנים, אבל אני אומר שוב, היועצת המשפטית לממשלה, היא משרתת ציבור. היא עובדת מדינה, היא משרתת ציבור. היא צריכה לשרת את הציבור, לא... לשרת אינטרס ציבורי שהיא ממש...
אבל היא משרתת אותו כמיטב הבנתה. היא
חושבת
שמה שהיא עושה משרת את המדינה יותר טוב ממה שהממשלה עושה. תגיד לי מה דעתך להצעה של שר, לפצל עכשיו את התפקיד ולא להדיח?
זה היה חשוב, מאז הערתו של מני מזוז, שטרח לומר באותה ישיבה שטוב שהוא גם התובע הכללי, כי זה מייצר, אתה יודע, אם השרים לא שומעים, אם אני נסח את זה במילים שלי, אם אתה לא שומע להצעה המשפטית שלי, תזכור שאני גם התובע הכללי, ויכול להביא אותך לחדרי החקירות. זה, רק ההצהרה הזאת לבדה הייתה צריכה ללמד את המחוקק הישראלי שהוא חייב לפצל את התפקידים. אני לא חושב שזה הדבר הכי חשוב. הכי חשוב בנושא הייעוץ המשפטי לממשלה זה פשוט להסדיר את מעמדו. כשאומר קרמיצר היא פועלת בשם החוק, אני מזמין אתכם ואת המאזינים לבדוק בספר החוקים הישראלי, ולמצוא את החוק שבשמה פועלת היועצת המשפטית לממשלה. ספוילר, אין חוק כזה. היא פשוט פועלת מכוח סמכות שלא ניתן לה, היא יוצרת חוות דעת, למרות שהחוק לא נותן לחוות הדעת שלה מעמד מחייב, יש פה הפקרות שנמשכת המון שנים, אני לא אומר, זה נעשה
אני
גם...
אני רק מזכיר לך שבגץ לאחרונה סתר כן. את, את חוות הדעת של היועצת המשפטית, זאת אומרת, יש מעליה גם את שופטי בגץ, היא לא מחליטה יחידה, ובסוף, אם היא טועה, אז יש גם מי שמתקן את הדברים, אבל בכל מדינה מתוקנת...
איכשהו יצא ששני הגורמים האלו אינם...
בכל מדינה מתוקנת, יועץ משפטי לממשלה הוא פועל קודם כל למען הציבור ולמען החוק, ודואג לכך שהממשלה פועלת על פי חוק.
באף מדינה יועץ משפטי דעתו לא גוברת על דעת הממשלה. מעולם לא. בוודאי לא במקרים שכמו שאתה יודע, ואלו כל
המקרים. כן, זה, זו המצאה הישראלית, אבל היו לה יתרונות וחסרונות.
אני מוכן לוותר על כל המצאות האלה. תביאו חוקה שתגן על המיעוט בפני הרוב, לא חשוב מה. תגן על חופש הביטוי, תגן על החופש להיבחר לכנסת, תגן על, 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 עוד, על, עוד, על עוד ערכים. אני מוכן לוותר על כל היועצים.
נכבדי, נגמר הזמן.
אנחנו מחפשים את החוקה שתגן על הרוב, כי מה שקורה בשנים האחרונות, זה שהרוב חסר הגנה כאן במדינת ישראל, וזכויותיו נרמסות יום אחרי יום.
תודה.
חבר הכנסת עמית הלוי, תודה רבה, בשורות טובות, דיווחי תנועה ופרסומות.
לחמש בערב, עם אריה אלדד ויריב אופנהיימר, ובשש, ספורט, ב-103 FM.
רצינו לדבר עם עמית הלוי גם על ישיבת ועדת החוץ והביטחון היום ועל ההבטחות של שר הביטחון על חוק גיוס חדש, אבל התקוטטנו על חוקה וזה. אני מבין שישראל כץ הציג היום בוועדת החוץ והביטחון, כמובן בדיון סגור, אבל הכל דלף, שיעד הגיוס של המדינה יהיה 50% מהחרדים בתוך 7 שנים. התוכנית שלו כוללת גם סנקציות על מוסדות שהתלמידים שלהם לא יתגייסו בהיקף שנקבע, לצד סנקציות אישיות. עכשיו תגיד לי, אתה חושב שמשיח צדקנו הגיע והחברי הכנסת החרדים יסכימו לסנקציות אישיות?
תראה, אני מופתע קצת שהוא מדבר רק על 50% ולא יעד גיוס של 100%, כי אתה יודע, 7 שנים זה אחרי הבחירות, ואולי אפילו אחרי הבחירות שאחרי הבחירות. השאלה לא יקרה מה עוד 7 שנים.
אצל החילונים אין לך גם.
בסדר, אתה יודע, פה יש את השם שיכול לתת לעשות ניסים ולהביא 100%. הסיפור פה זה כמובן לא מה יהיה בעוד 7 שנים, זה בדיוק הטריק. אתה מבטיח הבטחות מאוד יפות וגדולות קדימה לקואליציה הבאה, ובשנתיים הקרובות אתה תגייס את המינימום האפשרי, אם בכלל. ולכן להבטיח קדימה, זה גם אני יכול.
צד שני, תסביר לי למה הצבא במשך שנה כבר לא אומר אני צריך 15,000 חרדים עכשיו. הוא אומר 3,000 אני יכול לקלוט, 4,800. גם הצבא מסייע להם בעניין הזה שאומר אני לא יכול לקלוט יותר.
תן לצבא את ה-3,000 שהם מבקשים, תן את ה-7,000 שהם מבקשים, ואז נמשיך הלאה, אבל כשאתה קורא ל-3,000 ועושים יום גיוס מיוחד, מגיעים בקושי 10.
חברת הכנסת אפרת רייטן, יושבת ראש סיעת העבודה, חברת ועדת החוץ והביטחון, תגידי לנו אם את השתכנעת מההצעה הנפלאה של שר הביטחון היום, חוק גיוס חדש.
אני לא בטוחה שהוא תיאר את המתווה עצמו, שמעתי את האני מאמין שלו, הוא מדבר על 50% של גיוס חרדים, אבל לא ברור מתי, לא ברור איך, ושמעתי שיש שיהיו סנקציות אישיות וסנקציות על המוסדות, ובעיקר שאלתי אותו שאלות, אני לא באתי לנאום היום, בניגוד לחברי כנסת שאוהבים את הדקה שלהם למלא בנאום, אני באתי באמת לשאול שאלות ענייניות, לדעת מה עשית אדוני השר מהרגע שנכנסת לתפקידך, עם מי נפגשת, על מה דיברתם, עם איזה גורמים, מה המתווה, מה הצפי של הזמנים, באמת לקבל תשובות אמיתיות של פרלמנטרית שמעוניינת לקדם ולפקח.
תני לי לנחש, לא קיבלתי.
לא קיבלתי. לא, קיבלתי
תשובות. טוב, אני הייתי שם ואף פעם לא קיבלתי תשובות, אז אני
מכיר. לא, אז אני, אתה יודע מה, אני אחזור על הדברים שנאמרו לי ותגיד לי אתה אם זו תשובה או לא. חשבתי, נשבעת לך, קיימתי מחשבה, עשיתי חשיבה, נפגשתי עם יו"ר ועדת חוץ וביטחון, נפגשתי עם עוד גורמים, נפגשתי, אני אפגש גם עם גדי אייזנקוט, נפגשתי עם נשות המילואים, ואני מגבש, אני רוצה להגיע לגיבוש עקרונות.
הוא אמר משהו על מפגש עם חרדים?
שאלתי ספציפית, הייתה התחמקות, שאלתי ספציפית גם לגבי האמירה של דרעי אתמול, שטען שתוך 10 ימים מגיע החוק, הוא אמר שהוא לא מכיר. את עניין העשרה הימים, ואני מודה שאני מודה ואני חייבת להתוודות שיש לי הרגשה מאוד מאוד רעה שפספסנו כאן הזדמנות מאוד מאוד גדולה בעיניי. אתה יודע, המלחמה הארורה הזאת והטבח הנורא והשבעה באוקטובר גייס את כולנו, באמת גייס את כולנו, כל אחד התגייס לתפקידו ועשה כמיטב יכולתו, ואנשים שכבר מזמן גמרו את עברו את גיל הפטור שלהם, חזרו לצבא, ושינשינים ואחרים התגייסו לפני. והיה פה רגע שאפשר היה במנהיגות אמיתית ונכונה של המנהיגים שלנו, גם של המנהיגות הדתית החרדית וגם של מנהיגי המדינה, להתגייס גם ולפתור את העניין הזה, ואני חושבת שהרגע הזה חלף. אנחנו לא נמצאים
את זה. אני לא בטוח שהיה כזה רגע. כשאני רואה את העיקשות החרדית ואת ההתנגדות, אני בספק אם היה כזה רגע אמיתי. יכול להיות שהיה רגע שבו הקואליציה המשרתת, שמגיעה מההתנחלויות ועד לצפון תל אביב, לצורך הסטיגמות, יכול להיות שהקואליציה הזאת הייתה יכולה לעמוד איתנה ולדרוש את הדבר הזה, ואנחנו רואים שבסוף גוש נתניהו לא בעניין.
אז לכן אני אומרת, בסוף אם השיקולים חזרו להיות השיקולים הקואליציוניים, השיקולים של הזרידות, השיקולים של התקציבים, שיקולים באמת אישיים, אז על כך אני באמת, אתה יודע, אני כבר אפילו כמעט כבר לא כועסת, אני באמת מאוד מאוד עצובה, כי הייתה פה הזדמנות ענקית למדינת ישראל לצעוד קדימה ולעשות מהמשבר הזוועתי הזה, אולי לראות איזה סוג של אור שיעשה כאן תיקון אמיתי, למדינת ישראל ולאינטרסים שלה, הביטחוניים, לאינטרסים החברתיים, לאינטרסים הכלכליים, הכל הרי כולנו יודעים שהכל משתלב בהכל, ויש לזה חשיבות מאוד מאוד גדולה לגייס את כולם, ואני מאוד מקווה שאני טועה, ושאנחנו פתאום נראה איזשהו חוק, שאתה יודע, יש לו שיניים, ויהיה פה איזושהי התגייסות, ועוד הפעם שמעתי היום את מה שאמרו כל שרי הביטחון וכל האנשים, אנחנו נתפור כאן חליפה מותאמת, מיוחדת,
חליפה מותאמת זה בסדר, אבל הם רצו התחייבות שמי שנכנס חרדי יצא חרדי, ואני רוצה התחייבות שחייל שנכנס עם שתי רגליים יצא עם שתי רגליים.
תודה לך, אני מצטרפת גם כאימא.
זה דבר נורא, שיכנסו, שיצאו כמו שהם נכנסים?
שמע, זה עצוב, אני גם עקבתי, אני ממש השתדלתי להגיע לכל הישיבות שדנו ב... בחוק הגיוס, ואני מודה שבחודשים האחרונים לא היו רבות, כן? לא היו רבות בעניין חוק הגיוס, אבל כששוחחתי עם הנציגים של אקה, של אגף כוח אדם בצהל, שהגיע וניסה להסביר שהוא הכין כבר, יש לו חטיבה מוכנה לקלוט את החרדים, הם מוכנים, והם סגרו ימים מיוחדים לגיוס חרדים, והם יוציאו את הצווים, והם ניסו לקופף אפילו את החוק ואת הייעוץ המשפטי שהלך איתם ואמר, אני מוכן בשבילכם לעשות את הפיילוט הזה, כדי להוציא צווים רק למי שעובדים. כלומר, היו כאן כל מיני ניסיונות ופיילוטים כדי לגייס חרדים.
אבל חבר הכנסת רייטן, את יודעת שאני שומע את אריה ככה מתקומם על העניין הזה, אז אני אומר לעצמי, אולי בניגוד לדברים אחרים, פה יש פרטנרים, בצד הימני של המפה, ואולי יש כאן אנשים, בעיקר הציונות הדתית, חופשי הכיפות, שמשרתים ונוסעים בנטל, וכועסים מאוד, אולי אפשר לגבש איתם חזית אחידה. מהשיחות שלך עם המפלגות, עם נציגי הציבור שלהם, את רואה שם איזשהו שינוי, או בסוף, גוש נתניהו זה גוש נתניהו, אנחנו עם כל הכבוד למאמרים ולהפגנות ולדיבורים היפים, ברגע האמת אנחנו עם החרדים.
אני, אם הייתי יודעת את הלך הרוח של הקואליציה, אולי הייתי גם, אתה יודע, יכולה לעשות פעולות הרבה יותר אפקטיביות שלי כאופוזיציה. אני חושבת שאני רואה שבמבטים המצטלבים שלנו, לדוגמת היום, שישבתי מול חבר כנסת מהציונות הדתית, וראיתי את אי-סביות הרצון שלו בדיוק כמו שלי, בדיוק כמו שלי, לגבי התשובות שאנחנו שמענו על חוק הגיוס. אבל להגיד לך ש... מישהו מהם יעשה את האקסטרה מייל הזה ויעמוד עקשן.
אני לא יודע. גם אני לא יודע.
תציעו שריונים, נו, אין מה לעשות, ככה זה עובד.
על סמוטריץ' ישלם מחיר אם הוא לא יהיה שם. הוא ישלם מחיר, הוא לא יבחר לכנסת. אפרת רייטן, חברת הכנסת, עורכת הדין, תודה רבה לך.
תודה.
תודה רבה. ואנחנו לעניינים משפטיים, שלום לבני אשכנזי, הכתב המשפט של וואלה.
משפטיים ביטחוניים, חסויים.
שלום, ערב טוב לשניכם.
אהלן בילי, מה העניינים?
אני בסדר, איך אתם?
בסדר, תגיד, מתחילה אווירה של שגרה בבית המשפט, לפני שנגיע לעניינים. זה מתחיל להיות מופע שגרתי, או שזה עדיין ככה ההתלהבות של ההתחלה?
יש טיפ-טיפה, אבל כבר די, ברור שזה הרוטינה, אתה רואה רק את כתבי המשפט שסבלו כמה שנים טובות, כמו ארדכן בתיק הזה, כבר די, ההייפ ירד.
אוקיי.
ועכשיו אנחנו הולכים לקבל 350 התייחסויות ל-350 הציטוטים שהביאה התביעה?
מבקש. 315, תראו, אבל השופטים לא אהבו את זה, הם כן חדלו את המתחדד באיזשהו שפע, והם אמרו לו, תראה, בסוף, מה קו ההגנה של נתניהו היום, ותכף אני גם אגיד למה הוא מסתכן עם הקו הזה, הוא אומר, תראו, היו פניות של מקורבי דאז זאב רובינשטיין, איש העסקים, אל וואלה, אני לא ידעתי מזה, זה לא היה בשמי, אני לא הייתי מעורב בזה, זה נכון שהוא אמר אולי שהוא פונה בשמי, אבל הוא לא ידע אותי, ולכן אני לא הייתי מודע לזה, וגם, הוא אומר, נכון, שרה ראייתי, הייתה בחלק מהפניות האלה מעורבת, אבל היא הייתה מעורבת, לא אני. זאת אומרת שהוא מרחיק את עצמו מהאישום של השוחד כל הזמן, והוא אומר, זאב רובינשטיין ושרה נתניהו, הם היו בתוך הקלחת הזאת, אבל לא אני, לא אני לבנימין נתניהו, ואין לי תרבותאות לעניין של השוחד.
אז לא צריך להביא התייחסות ספציפית לכל ה-315.
אז השופטים אמרו לו, תקשיב, כל מה שנוגע לזאב רובינשטיין, מספיק פעם אחת שהוא יגיד לא, לא היה מודע לזה וחלה, אז בוא נתקדם לאחרים. כאילו יש, פשוט ב-315 האלה, ואני שוב עברתי עליהם היום, אז יש לך לא מעט פניות שהן בשמו של זאב רובינשטיין, אז מה שהשופט שלך אמר, בסדר, אז הבנו, בואו נתקדם לדברים שלא נעשו באמצעות זאב רובינשטיין.
אנחנו מדברים על הפניות לאתר וואלה, שעל פי נתניהו ביום הראשון של עדות, זה אתר שעוסק בחתולים וכלבים בכלל, אז קצת מפתיע אותי שפונים כל כך הרבה לאתר כל כך איזוטרי, אבל יש יותר מפניות, יש את הסיפור של הרעיון עם דוב גילר, יש אירועים קצת יותר משמעותיים.
אנחנו לא שם, נכון, ואנחנו נגיע לשם, אבל אני רוצה להגיד לך משהו, יריב, שני דברים. קודם כל, כלבים וחתולים, ואתר זניח ולא חשוב, זה לא מעניין. לי מאוד הפריע ברמה אישית שהוא אמר וואלה חמאס וואלה איראן, אני רואה בזה ממש הסתה, וזו דעתי. זה דבר ראשון. ודבר שני, אני רוצה להגיד משהו אחר לגבי זה. אני חושב שנתניהו מאוד מסתכן עם קו ההגנה שלו, כי זה נשמע הגיוני. זה נשמע על פניו הגיוני להגיד, תשמעו, אני לא הייתי מודע לזה בשוחד הרצח לכך מודעות, אני לא הייתי מודע לזה, זה לא נעשה בשמי, אבל השופטים לא קנו את זה. השופט ברעם היום שאל אותו, תגיד, אתה לא מדבר עם אשתך מדי פעם? שאל אותו, אז מי כן פנה לזאב רובינשטיין? זאת אומרת שהשופטים, הם קצת מרימים גבה, הם אומרים, מה, הכל נעשה בשמך ואתה לא יודע, אתה לא יודע מה נעשה אצלך בקמפיין הבחירות, אתה לא יודע מה נעשה אותך.
זה קו ההגנה שלו, המון נושאים. ביני, יש לנו חצי דקה, תגיד מילה על הפתק שהוא הביא ומחר אין דיון?
אני לא יכול להגיד שלום, זאת אמת, אבל אני מבין מבין השורות, זה פשוט תחת טיפול, אסור לומר מילה, אני מבין שזה מוצדק, מחר אנחנו נדע יותר.
זהו, השאלה אם זה מוצדק, או שזה דרך...
השאלה אם הוא לא חותר תחת הקביעה, שהוא יכול להיות גם ראש ממשלה וגם נאשם, כי יש כל הזמן עניינים חשובים.
אבל זה נראה לי, אם אני מבין נכון, ואם לא הטעו טיפו מקורותיי, זה נשמע לי דבר
ש... חשוב באמת. ביני אשכנזי, תודה רבה.
תודה רבה,
פרסומות. שלום וערב טוב לאיוב קרא, לשעבר שר התקשורת מטעם הליכוד. ערב טוב.
שלום אריה, חבר שלי, מה שלומך?
ויריב אופנהיימר, גם אני חבר שלך פה.
גם סוג של חבר.
אתה נשמע רחוק, תגיד לי איפה אתה.
גם יריב חבר למרות היריבות הפוליטית. תמיד בינינו בתקשורת הערבית.
זה נכון, אנחנו. אתה עושה לנו אאוטינג.
אתה עושה את זה בטוב טעם כשאתה מולי והכל בסדר.
תודה, תודה.
איפה אנחנו תופסים אותך, איוב?
אני נמצא במפרץ, במדינות המפרץ, בפגישות חשובות. אתה יודע, הגזרה מאוד צריכה ליטופים ומידעים חשובים.
אבל זה פגישות עסקיות? זה עניינים עסקיים או עניינים מדיניים פוליטיים? זה בביזנס או...
קודם כל זה נושאים מדיניים ביטחוניים. אחר כך על הדרך, אם צריך, מפתים גם לעשות, לתת טכנולוגיות, לתת חברות שיעשו איתם ביזנס. הכל בסדר. המפתח.
אחרי הצהריים שמעת יציאה של טיל בליסטי? אז הוא לא בטעם.
או בגזרה, לא אני נחתי לפני שעתיים.
אז בסדר גמור. לא, אני עכשיו תגיד לי.
אני נמצא רחוק, אפשר להשיג אותי. לא, נתתי להם טלפון לוקל.
עכשיו תגיד דבר. כן. מה ההזדמנות שנוצרה בסוריה? אתה תומך בהקמת מדינה דרוזית עצמאית בג'בל דרוז, בסוודה, בחבל אוטונומי עצמאי?
לא, אני לעולם לא אמרתי את זה. אני אמרתי שהדרוזים בדרום סוריה הם חיץ ביטחוני שחשבו עליו ראשי המדינה עוד בעצמאות.
אז מה זה אומר? יש הרי דיבור, יש הרי קריאה שלהם, אני לא יודעת כמה היא אותנטית, שהם רוצים להסתפח לישראל. פה כנראה עוד לא שמעו שהמעם עולה בינואר. אבל מה לדעתך? אתה חושב שאנחנו צריכים להושיט להם יד, להזרח אותם, אולי בכלל להשתלט על חלק מהשטח ולספח אותו לגולן? מה ישראל צריכה לעשות?
תראה, האופציות שעומדות לפני ישראל הם כאלה. אחד, יפעילו לחץ על כל המדינות המשפיעות על סוריה ושמעצבות היום את סוריה, שיהיה אוטונומיה שהיא בת ברית של ישראל, אבל יישארו סורים תחת מטריה סורית. זה אופציה אחת, שאז הם עוצרים את כל הדעשים למיניהם להתקרב לגבולות ישראל, כי הם שונאים אותם לא פחות מאיתנו, החבר'ה שלנו. הדבר השני, יכול להיות להחיל את חוק הגולן, אם אנחנו רואים שדאש מתקרב ולא...
להחיל את חוק הגולן על הגולן הסורי? מעבר לקו הפסקת האש?
הגולן הסורי, העומק שהצבא צריך כדי לשמור על ביטחוננו ועל גבולנו, זה אופציה שנייה. ואופציה שלישית, זה לקלוט את התושבים בגולן עצמה, של מי שרוצה מאזור שהצבא שולט בו היום, שיתחברו לתושבי הגולן עצמם.
למשל חדר שנותק מארבעת הכפרים בגולן?
חדר הוא כפר דרוזי פרופר. חדר הוא כל פעם סובל מרדיפות של הדאשים למיניהם והנוסרות, ולכן צריך פה לעשות מעשה.
איוב, אבל אתה יודע, אתה מדבר על מדינה שכנה שלנו שהיא בסוף מדינה ריבונית גם מתפוררת. השאלה היא, האם אתה בקשר עם נתניהו למהלכים האלה? כי אתה מדבר פה על מהלכים דרמטיים, שאנחנו או מקבלים לתוך מדינת ישראל אלפי בני אדם, או מגדילים את שטח הריבוני של ישראל. אתה בקשר על זה עם נתניהו? יש לזה התכנות בממשלה הנוכחית?
יש לנו חצי דקה.
אנחנו נגלה לכם בפעם הראשונה שגם הייתה נציגות מכובדת, נפגישה עם בכירים בשלטון שלנו והעלו את הסוגיה הזאת. אגב, לא רק עכשיו, זה היה לפני חצי שנה, חצי שנה, שבעה חודשים.
נציגות של הדרוזים מהבשן, מהחורן?
כן, מהאזור ההוא, והם ביקשו לגייס 10,000 או אולי 15,000, אמרו, לעזור לנו במלחמה בעזה, והם מוכנים...
הגענו לדבר המעניין, ממש כשנגמרה לנו התוכנית, אנחנו מבטיחים לדבר על זה עוד פעם. תודה רבה, תעשה דברים חשובים. ערכו והפיקו אותנו היום אפרת קורמן ושני רומנו, אחראי לשידור סתיו קורנס, אורחי הדיגיטל גיא רביב, אחי הדלוק ואיתי ניקסון, ואחרינו ספורט עם פרימו ושרף. תודה,
ערב טוב.